כבר קראתי לכם, כי זה באמת מאוד מאוד חשוב להבין שכל הדברים שאנחנו קוראים פה, הם רגעים אלינו גם. צריך כאילו תמיד לחשוב איפה אנחנו פוגשים אותם היום. בצורות שונות, כמובן זה אף פעם ההיסטוריה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואף פעם חוזרת על עצמה בדיוק באופן, אבל חוזרת על עצמה בלבושים שונים, בתופעות חדשות שונות, שיש להם הרבה מאוד נקודות בהיסטוריה של התורה. הרב אומר פה, באין היה ברכות ב', בפרק ת', סעיף ו', כל המאורעות שהוא רואה את אבותינו הם סימני בנים. כל המאורעות שהוא רואה את אבותינו הם סימני בנים. בייחוד, כבר באופן מודגש, באופן ספציפי, מיוחד, דור המדבר, היה הנושא, קיפל בתקופה קצרה, כן? היינו מה זה תקופה קצרה, ראינו שכל ה-38 שנים באמצע אנחנו בכלל לא יודעים מה היה שם, נכון? רוב המאורעות שאנחנו קוראים בתורה הם או מהשנה הראשונה, או מהשנה האחרונה. אנחנו כבר פה עכשיו בשנה האחרונה, כן? אנחנו עוד לפני הכניסה לארץ בעצם, ערב הכניסה לארץ, כן? אז בייחוד דור המדבר היה נושא שקיפל בתקופה קצרה, תודה רבה, את כל המאורעות שיהיו סימן וזכר עולם לדורות, שיהיו באים דוגמתן במצבם הכללי של ישראל ותורתו. בסדר? כלומר, כל המאורעות שעוד התרחשו לעם ישראל במהלך כל הדורות וכל התקופות, כולל גם בזמן שלנו, והכל הדברים האלה, במיוחד גם הנושא של הכניסה לארץ, זה מעניין אותנו, כי גם אנחנו נמצאים בדור הכניסה לארץ, בדור ש... אז כל מיני אתגרים, דרכי האמורי למשל, אגב, דרכי האמורי, נכון? למדתם עם הרב חגי דרכי האמורי? נכון? מה זה דרכי האמורי? האמורי זה היה עם שאנחנו נפגשנו איתו, סיחון מלך האמורי, זה היה מהשבוע שעבר. זה העם שאנחנו נפגשנו איתו ערב הכניסה לארץ. זה אומר שזה קשור להתמודדויות שלנו בארץ ישראל. לא סתם היום יש לנו גם סוג של נאו דרכי האמורי. בסדר? מובן? אוקיי? ופה, גם בפרשה שלנו יש משהו באמת מאוד מאוד מיוחד, יוצא דופן בעוצמתו, אויב מסוג אחר. בסדר? נתקלנו עד עכשיו בכל מיני סוגי אויבים, אבל באויב כזה, בסדר? אפילו האמוריים שהיה להם איזה תרבות, היה להם תרבות, היה להם דרכי האמורי וכולי, הם נלחמו נגדנו בכוח הזרוע, בכוח צבאי, בכוח פיזי. ופה זה פעם ראשונה, אין דבר כזה בעצם, שיש פה בעצם כוחות, בפרשה שלנו יש פה זוג של, יש פה זוג ועוד כמה גם נספחים, יועצים וכולי, שבעצם זה אנשי רוח בעיקר, זה אנשי רוח שהם הניסיון של אנשי מיסטיקה ואנשי רוח בעצם. עם כישרונות מאוד מאוד גדולים, אנשים כנראה שהם גם היו נודעים בעולם בכישרונותיהם, שבעצם הניסיון שלהם, הם מבינים שעם ישראל זה משהו אחר. זה לא עם שאתה יכול, זה לא הכוח של... הם הבינו ממה שהיה קודם, ממה שקרה בשבוע שעבר, מזה שהעם הזה, למרות שהוא עם קטן ודל כוחות כאילו בעצם, זה לא איזה עם שהיה לו צבא, שהיה לו אמצעים, שחיילים מאומנים או דברים כאלה, וכל זאת באיזשהו כוח... פלאי כזה, הם מזהים שבעם ישראל יש איזה כוח פלאי כזה, שבזכות הדבר הזה הם ניצחו אפילו כוחות של אימפריות, של אוג וסיחון, זה ענקים, באמת ענקים. אז הם כאילו קולטים שוואלה, העם הזה יש פה איזה יצור מוזר, יש פה איזה יצור שיש לו איזה סוד, יש לו איזה כוח אחר. הכוח שלו זה לא באמצעים הפיזיים שלו, אלא יש לו איזה מין, נקרא לזה כוח נסתר כזה. שמצליח לתת לו עוצמה בתחום הרוח, בתחום המיסטי, בתחום האלים, כן? והם בעצם מחליטים לקחת את הניסיון שלהם, גם בלק וגם בלעם, הם בעצם הזוג שפועל, הם בעיקר, יש פה גם זקני מואב, זקני מדיין, יש פה עוד יועצים, אבל זקנים זה חכמים תמיד, בסדר? אבל, והם גם רואים שהם אנשי מיסטיקה, אנשים של קסמים ואלילים וכולי, והם מנסים בעצם לפגוע בעם ישראל מכוח כל מיני טקטיקות רוחניות בעצם, של כללות וניסיון, הם בעצם, אני חשוב להגיד את זה, היה להם תפיסה פגנית בעצם, מצד אחד רואים שהם מאמינים פה, הרש"ר הירש מדגיש את זה, רואים שהם מדגישים, הם מאמינים, אפילו מאמינים באל אחד בעצם, הם מאמינים, יש פה סוג של אמונה באל אחד, אבל אמונה באל אחד מורכבת, האמונה באל אחד היא לא זה לא מספיק להאמין באל אחד בנות. השאלה היא איך אתה מאמין באל אחד. גם כמו שאנחנו יודעים, גם מהנצרות, גם האסלאם, גם מהדתות, יש גם לאמונה באל אחד יכולים להיות סיגים. זה לא מספיק להאמין באל אחד. אומר הרש"ר הירש, תראו פה באחד המקורות החשובים כאן. בסדר? בצד השני. וואי, איפה זה? אני אמצא את זה פה תכף, בסדר? כי באחד, מאוד חשוב לי לקרוא לכם את זה. כן. מה? כן, יכול להיות, כן, רק שנייה אחת, אני רוצה לקרוא פה, כן. רק זה, אבל יש איזה מקום אחד שהוא, הנה, כן. הניגודיות באישיותו של בלעם, בסדר? הוא מהות אמונת היהדות, בסדר? אני רוצה לקרוא את זה, בעמוד 2, בדפי המקורות עכשיו, בסדר? לא בפרשה, בדפי המקורות, בסדר? יש פה איזה דבר פלא, קורה פה בפרשה, כאילו... יש משהו עקום באישיות של זה, יש משהו עקום. רואי, מה קורה בעצם? בסדר, אני קצת עם הפרשה וקצת פה, בסדר? אני כאילו נותן פה איזה תיאור כללי. מה קורה בעצם בתחילת הפרשה? כן, הבלק, שהוא, אגב, רואים, אנחנו נראה את זה פה, רואים שבלק הוא גם, הוא גם המושך בחוטים בפרשה הזאת. הוא זה שבעצם, יש לו גם כן, הוא חזל, בעצם אומרים, שבעצם מי שעומד מאחורי כל המהלך פה, מי שמזיז את הדברים פה מבחינה אסטרטגית, גאונית, כי הוא בסדר? גאונית. גם בלק היה גאון. חזל אומרים, אתם רואות פה בעמוד 3, בסדר? בסוף רואים שבלק, אנחנו נראה בפרשה, הוא לוקח את בלעם לשלוש מקומות שונים כדי לנסות לקלל את עם ישראל. ואנחנו נראה עוד מעט נראה את המהות של המקומות האלה. וכל המקומות האלה זה לא רק תצפיות פיזיות, כאילו. הוא מנסה שבלעם יצליח לקלל את עם ישראל מזוויות מבט שונות. זה חשבונות רוחניים בעיקר יש פה. זה היו אנשים גאונים, באמת כישרוניים מאוד. הם היו באמת מיסטיקנים, היו אנשי רוח, בסדר? וזה מאבק מאוד מאוד קשה. זה מאבק מסוג אחר שהתרגלנו אליו עד עכשיו. זה לא אנשים שבעצם באים עם איזה צבא. הם הבינו שזהו, עם הצבא הם לא יצליחו. הם הבינו שיש פה איזה עם שיש לו איזה כוח מיסטי כזה, ובתחום הזה הם חושבים שהם יכולים להשפיע, לשנות את התפיסה האלילית שלהם, תכף אנחנו נראה את זה הייתה, שאפשר גם להטות את ה... גם אם אתה מאמין באל אחד, אבל עדיין התפיסה שלהם באל אחד הייתה מעוותת, והם חשבו שהם בעצם יכולים לשנות את... או יכולים לעשות הורדת ידיים לאלים בעצם, זו הייתה התפיסה שלהם, שגם האלים הם ברי שינוי. כאילו יש איזה, יש כאילו מאבק בין האלים לבין החוקים בעולם, ובעצם אפשר גם לכופף את האלים בעצם. אפשר לשנות את רצונם. ואותו אל שהוא כאילו נותן כוח לעם ישראל, כן? אפשר בעצם, אפשר להתגבר עליו כאילו בעצם. אפשר לקחת אותו לטובתנו. ואם אנחנו נצליח בזה, אז פה אנחנו נצליח להכריע את העם הזה. כי העם הזה, הכוח שלו, זה הכוח המיסטי שלו. אבל גם על הכוח שלו, הכוח המיסטי הוא לא כזה מוחלט. גם אל אחד, כאילו גם אם אני מאמין באל אחד, אבל האל אחד שאני מאמין בו, הוא בר לחץ, הוא בר שינוי, אפשר כאילו לעקוף אותו. הוא לא מוחלט. וזה אחד השיעורים הגדולים שאנחנו לומדים פה בפרשה הזאת. גם את מה זה בעצם האמונה באל אחד, בסדר? גם דרך הפרשה הזאת, בצורה נפלאה מאוד, כאילו בסדר? בעל כורחו של בלעם, בעל כורחו של בלעם הוא לומד את השיעור הזה, בסדר? בעל כורחו הוא לומד את השיעור. יש פה, לכן דווקא הפרשה הזאת זה שיעור עצום, זה גם שיעור עצום באמונה. זה אמונה על אמונה באלוהים וגם האמונה באלוהי ישראל, בסדר? זה שיעור עצום. כי דווקא, יש פה, זה אולי הפרשה עם האויבים הכי איכותיים שהיו אי פעם לעם ישראל. אי פעם. כי הם באמת, הם אויבים בתחום הרוח. וזה האויבים הכי מסוכנים. אתה לא רואה אותם, אתה לא רואה את הצבא שלהם, אתה לא רואה משהו, זה לא, הם לא באים עם טנקים. הם באים עם כישרונות רוחניים והבנות פילוסופיות עמוקות, באמת, הם היו פילוסופים, הם היו אנשים לא קטנים, והם היו אנשים מבריקים, כאילו, בעצם, בסדר? לא להקטין אותם. הם היו אנשים, גם, וגם, גם בלעם, הוא באמת, הוא קיבל נבואה מאלוהים. חז"ל משווים אותו עד כדי כך למשה רבנו. יש מקומות שאפילו אומרים שהוא היה, קיבל סוג של נבואות יותר עמוקות משל משה רבנו. פלא הדבר הזה, איך זה יכול להיות? נדבר על זה היום, בסדר? אז תראו כאן. מה קרה פה בעצם? אבל בעצם צריך להבין שבסוף בסוף בלעם יש משהו עקום באישיות שלו. אז צריך להבין את הדבר הזה, את העקומיות הזאת. אני רוצה להסביר את זה. איפה רואים את זה פה? נכון, מה קורה בהתחלה? בלעם, אני ככה אומר ככה בסיכום כזה את הדברים. בלק הוא שולח כל מיני שליחים, יש פה זקני מואב, זקני מדיין, לא ניכנס לכל העניינים האלה, כן? אבל בעצם כל הזמן גם רומז לו שהוא ישפה אותו, כמו שאומרים, הוא רומז לו כל הזמן שיהיה שכר לפעולתו, כאילו בסדר? כאילו בלעם מצד אחד כאילו אומר זה לא פשוט, אבל בעצם הוא כל הזמן גם רומז שאם המחיר יעל, אם המחיר ככל שהמדד של מה שהוא יקבל בחשבון הבנק שלו והכבוד שהוא יקבל, זה בהחלט יכול להשפיע עליו. כאילו מצד אחד הוא משדר חוסר יכולת כאילו בעצם, אבל מצד שני הוא הולך למשימה. זה לא שהוא באמת שומע בכל אלוהים, כאילו בעצם. הוא מבטא את זה שהמשימה היא מסובכת, אבל הוא עושה את זה בשביל בעצם להגדיל את המחיר ואת התמורה שהוא אמור לקבל מבלק בעצם. כי בלק הוא מלך, יש לו עושר, יש לו כסף, וגם כבוד הוא יכול לתת ומעמד הוא יכול לתת לבלעם, ובלעם בעצם כל הזמן רומז לו. ורואים איפה רואים את זה? רואים את זה ככה, איפה רואים את זה? מה קורה? נכון, הוא יוצא לדרך, הוא יוצא לדרך עם החמור, נכון? הוא יוצא לדרך עם החמור. מה קורה עם החמור בדרך? זה רק חמור! חמור זה הבהמה הכי טיפשה, נכון? חומר, חמור, נכון? מה קורה עם החמור? פתאום החמור, הוא מבטא בהתנהגות שלו, שלוש פעמים בדרך, החמור כאילו מבטא שהוא לא רוצה ללכת, הוא לא יכול ללכת. במקום ללכת ישר, הוא הולך ימינה. אחר כך הוא נלחץ לכרם, הוא נלחץ לצד. בפעם השלישית הוא נשכב על הרצפה. כל פעם בלעם נותן לו מכות. כל פעם בלעם נותן לו מכות. החמור התנהג ביום הזה כמו שהוא אף פעם לא התנהג. כן? אבל בלעם מה עושה? נותן לו מכות. בלעם במקום לחשוב, אוקיי, מה המציאות מאותתת לי? לא, הוא רוצה ללכת. בסדר? עד שבשלב מסוים, כאילו הוא היה צריך לחשוב מה קורה כאן, נכון? הוא היה צריך לחשוב. כי בהתחלה כתוב, רק שנייה אחת, כי כתוב ככה, כתוב בפסוק י' ב', אתם שומעות? כתוב בפסוק י' ב', בפרק הראשון, רק שנייה רוני, רק שנייה, כתוב, ויאמר אלוהים אל בלעם, מה אלוהים אמר לבלעם? לא, באמירה הראשונה שאלוהים אומר לבלעם, כן? כתוב, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל אלוהים, בלק בן ציפור, מלך מואב שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים, העם הזה שיוצא ממצרים, ויחס את עין הארץ, אתה לך קבלי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. מה אומר אלוהים לבלעם? ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך, בצפות דברים מאוד מאוד ברורים, נאמרים פה מאלוהים לבלעם, דברים מאוד מאוד ברורים, נכון? ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אי אפשר להתבלבל פה בכוונות. קודם כל אומר, לא תלך עמהם, אין לך מה ללכת. לא תקלל את העם. זה לא רק איסור, זה גם לא, אתה לא יכול לקלל אותם בעצם. למה? כי ברוך הוא העם הזה, הוא עם ברוך. זה ברכה מוחלטת. בסדר? טוב? מה הוא כאילו עושה? מה? רגע, רק שנייה אחת. לא, יש דבר כזה, תכף אני אגיד, אני אתייחס למה שאת אומרת, בסדר? מה בעצם עושה בלעם? מה בלעם היה צריך לעשות? אם בלעם היה אדם ישר, מה היה צריך לעשות באמת? מה היה צריך לעשות? אם בלעם היה באמת אדם ישר, עד הסוף. מה? להסתובב ולחזור הביתה. ושום שכנועים של בלק לא היו יכולים לעזור לו. הוא היה צריך להסתובב, אם הוא באמת היה קשוב לכל השם, באמת, אם הוא היה ישר, בסדר? אם הוא היה אדם ישר, נאמן להשם, כאילו האישיות שלו, ברגע שהוא שמע את האמת הזאת מאלוהים, הוא מאמין באל אחד, הוא מאמין באלוהים, בעצם הוא שומע בכל השם, ברור, זהו, פה הייתה הפרשה צריכה להיגמר. נכון?
אבל הוא גוי, למה צריך
להקשיב? בסדר, מה הכוונה? מצד אחד אבל רואים שהוא גוי, אבל מצד שני רואים שיש לו תקשורת עם אלוהים, באמת יש לו תקשורת עם אלוהים, הוא נביא, יש לו תקשורת עם אלוהים, הבן אדם הזה הוא גוי, כמעט בלעדי, חזל משווים אותו, לא קם נביא בישראל כמשה עוד, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, אומנו, זה מופיע פה במקורות, מי זה? בלעם, בלעם משווים אותו, עד כדי כך משווים אותו למשה רבינו, הוא באמת קיבל פה נבואות מדהימות בפרשה שלנו, שהם הפכו להיות הארדקור של היהדות כאילו, כן? המילים המופלאות שבלעם אומר בפרשה שלנו, בצינור ישר מאת אלוהים, מאת השם, השם, השם שלנו, כן? הוא, זה הופך להיות פסוקים מיוחדים ביותר, שהם חלק מתורת משה, והם חלק מהאמיתות, זה לא דברים מחוץ לתנך, כאילו, שגויים אמרו אותם. מבחינתנו זה דבר השם, מה שכתוב בו ברשע. הדברים שנאמרו, שנכפו, אני אגיד את זה בצורה כזאת, שנכפו על בלעם לומר אותם, זה דבר השם מבחינתנו. אנחנו קוראים את זה לא פחות כאמת מתורת משה רבנו. אפילו תורת משה הרוויחה מהפרשה הזאת בסוף. אבל זה פלא הדבר הזה. ובכל זאת בלעם, יש משהו בנפש שלו, שאומר לו שיש פה איזה פיצול אישיות, יש אצלו איזה פיצול אישיות. מצד אחד הוא צינור לשמוע את דבר אלוהים, מצד שני האישיות שלו היא גורמת לו ללכת. הוא הולך. בסדר? הוא היה אמור ברגע הזה, אם הוא היה באמת אדם ישר עד הסוף, אם הוא היה אדם ישר עד הסוף, הוא היה צריך לעצור בשלב הזה. בסדר? אבל מה קורה? נכון? הוא שולח לו עוד... הוא ממשיך... טוב, והיה קום בלעם בבוקר, והיה אומר אל שרי ברק, לכו אל ארצכם, כי מעין אדוני לתיתי לארוך עמכם. איך בעצם... למה הוא אומר את זה? מעין אדוני, כאילו, אז מה שמה, הוא מזמין לחץ. הוא מזמין לחץ בעצם. מי שמקשיב טוב לדברים של בלעם, מה הייתה התפיסה שלהם אז? בסדר, אלוהים לא מרשה, אבל אפשר ללחוץ עליו. זה לחיץ כאילו. הוא מזמין עוד לחץ. מי שיודע להקשיב טוב, בסדר? לדברי בלעם, בעצם בלעם מזמין לחץ. הוא מצד אחד מאמין באל אחד, בלעם, גם בלעם, גם בלק, כן. הם שותפים בדבר הזה בעצם, ועוד יותר בלעם. בלעם, אפילו שיש לו דיבור עם אלוהים, הוא עדיין חושב שהוא יכול אולי ללכת נגד זה בעצם. אין פה איזה נאמנות מוחלטת בעצם. יש משהו, יש איזה פיצול באישיות שלו. יש אנשים שיש להם פיצול אישיות. מצד אחד יש להם איזה גאונות וכישרון אדיר, אבל הנפש שלהם בעצם במקום אחר. זה נורא, זה הדברים הכי נוראים. הרב כותב איזה מקום שהדבר הכי נורא בעולם זה אנשים שיש להם פיצול אישיות. שהם יכולים להיות כישרוניים ברמה מטורפת, ממש, ממש, וגם להשיג השגות אמוניות, אבל הנפש שלהם היא עקומה. יש אנשים כאלה. היה אחד כזה בגמרא, בר הדיה. כתוב בשוף שהעונש שלו היה שחצו את האישיות שלו לשתיים. לא משנה, לא משנה. נפל עליו איזה קורה וכל כל הגוף שלו נחצה לשתיים. הרב אומר, למה? כי זה העונש שלו, זה מידה כנגד מידה. כי משהו היה, הוא היה, כל האישיות שלו הייתה מפוצלת בעצם. אדם גם כן עם השגות רוחניות מטורפות, אבל הנפש לא נמצאת במקום אחר לגמרי. גם פה יש איזה סוג כזה של בן אדם. בסדר? פה איזה סוג כזה של בן אדם. זה מבנה אישיותי. זה בעיה, זה בעיה שלנו, נכון, צודקת, גם אנחנו אולי צריכים ללמוד מזה משהו, בדיוק, גם אנחנו בסדר, צודקת, גם לנו לפעמים הבעיה הזאת היא קיימת בקטן, בסדר, בקטן, צודקת, כן, מה, 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 זהו, זה קשור לכל מה שדיברנו פה, בכל הנכון, בשיעורים, תפילה והכל, בדיוק, אנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד, היה פה אחד, בר אדיה אחד, וואי, אני אקרא לכם את זה, זה נורא, הרב כותב פה, אבל אני לא רוצה להיסחף למקומות האלה, אין לנו זמן, בנות, אין לנו זמן. רק שנייה, כתוב פה ככה, יש סוגיה פה על החלומות, בסדר? סוגיה מאוד מאוד ארוכה, לא דיברנו על זה בכלל השנה, אבל יש פה סוגיה שלמה על נושא החלומות. היה איזה ברהדיה אחד, ששני המוראים, גם רבא וגם אביי, היו הולכים אליו. ולשניהם היה אותו חלומות, לרבא ואביי, לאחד מהם הוא היה פותר לטוב, ואחד מהם הוא היה פותר לרב. ובאמת כל מה שהוא אמר זה היה מתגשם. לא משנה, כתוב בסוף, שתפסו את הבר אדיה הזה, הוא היה גם כן אדם מוכשר מאוד, הוא פתר את החלומות, כל מה שהוא פתר בחלומות התגשם. לזה טוב ולזה רע. בסוף כתוב שהביאו אותו, לא משנה, קשרו אותו על איזה, לא משנה, כתוב שבסוף עד שקשרו אותו לאיזה, לתורן של איזה ספינה או משהו, והעונה שלו היה כאילו, כל הגוף שלו כאילו נחלק לשתיים. כן. אז הרב אומר פה בסוף, וואו. הוא אומר, אני אקרא את זה רק בסוף, הוא אומר פה משהו כזה, זאת היא הרעה היוצאת מאנשים בעלי כישרון שאין להם אחדות הנפשית. אתם שומעות? אנשים בעלי כישרון שאין להם אחדות, אנשים מאוד 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 מאוד, מאוד כישרונים. זה בדיוק כמו בלק ובלעם, במיוחד בלעם, במיוחד בלעם. הם אנשים ענקיים, אנשים בעלי כישרון עצום. בלק היה בעל כישרון עצום. לא סתם אלוהים התנבא דרכו. הוא היה אדם מאוד מאוד כישרוני. אבל אין לו אחדות נפשית. אין לו אחדות נפשית. כי אם כמו שתי נפשות משתמשות בהם. זה כמו אדם עם שתי נפשות כאילו בעצם. יש בתוכו שני בני אדם בבלעם. יש את בלעם הרוחני כאילו, ויש את בלעם בעולם. האדם עם התאוות והיצרים שלו, ויש אצלו פיצול אישיות. בסדר? יש אצלו נפש חצויה בעצם. הוא קרוע לשתיים בתוכו בעצם. הוא לא אדם אחד, אין לו נפש אחת כאילו בעצם. אנשים כאלה מביאים מהרה לעולם, וואי וואי וואי, גם היום יש כאלה, בסדר? גם היום יש כאלה לפעמים, תיזהרו מהם. אומר רב ככה, אנשים כאלה, הנה רואים שלאורך כל הדורות מופיעים עוד דמויות כאלה, ברהדיה כזה, בסדר? אנשים כאלה מביאים מהרה לעולם, מה זה מהרה? כללה, מביאים מהרה לעולם, כמו בלעם, כן? טוב לפני, יש פסוק בקהלת, טוב לפני האלוהים ימלט מהם. זה אנשים שצריך לברוח מהם כמו מאש. אנשים מסוכנים ביותר. למה? כי מצד אחד הם סוחפים אותך. וואו, אדם כזה, אתה שומע ממנו את הדרשות שלו, תעף עליו, כן? גם היום לצערנו יש אנשים כאלה. יכולים להיות אנשים כאלה. צריך מאוד מאוד להיזהר. לא, צריך לדעת להיות ביקורתיים, לשים לב למכלול האישיות. לא להיסחף אחרי זה משהו אחד, אם אתה רואה דברים שמדאיגים אותך מצד שני. כן? צריך להיות אדם שלם בכל מישורי חייו. היהדות היא, הנה, תראו כאן, במקורות, בסדר? מנות, במקורות. מה קורה? נכון, מה קורה? אז מה קורה עם החמור? מה קורה עם החמור בסוף? מה קורה עם החמור הזה? החמור הזה בצלב מסוים, ויפתח השם את פי האתון, נכון? החמור מדבר! נכון? אפילו החמור מדבר. כתוב, אחד הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות זה פי האתון. בסדר? פה זה בריאה אלוהית מיוחדת. מי שאמר לשמן שידלוק, הוא יאמר לחומץ שידלוק, נכון? יש באיזה סיפור כזה על רבי חנינא בן דוסה. מי שאמר לאדם שידבר, הוא גם יכול להגיד לאתון שידבר, בסדר? מי שנתן את הכוח הדיבור לאדם, הוא יכול להגיד גם לחמור לדבר, בסדר? גם חמור יכול לדבר. וחמור מדבר. והוא אומר לו, מה אתה עושה לי? כי הוא מדבר עליו בחמלה, כאילו החמור, כן, מה הוא אומר לו? זה מדהים לקרוא את הדו שיח הזה בין החמור לבלעם. אבל איך בלעם הוא מנותק כאילו בעצם. אז הוא אומר לו ככה. ויפתח אדוני את פי האתון בפסוק כ"ח. ואתה אומר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הגית אני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי. לא יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. ואתה אומר האתון לבלעם. איפה החמלה שלך? איפה האנושיות שלך? כן? הלו אנוכי אתונך אשר, תראו איזה שיח, איזה שיח יש פה של האתון הזאת, באמת, זה משהו, זה כמו איזה, עושה לו אימון, האתון עושה אימון לבלעם, איפה האנושיות שלך, איפה הרכות שלך, איפה, כן? הלו אנוכי אתונך, הלוואי בבני אדם היום מדברים ככה, כמו האתון הזאת, וכזה רכות, וכזה עדינות, כן? חמור נחמד, תראו איך הוא מדבר, הלו אנוכי אתונך, שרחבת עליי מאותך עד היום הזה. איך שירתי אותך בנאמנה. אני כל כולי שלך. עשיתי איתך המון חסדים. ישבת עליי, החזקתי אותך כאילו, כן? השקעתי משלך, עזעתי משלך, כן? עד היום הזה. כן, הסכנתי לעשות לך פה. עשיתי לך משהו כזה עד היום הזה. הייתי המשרת הנאמן שלך. אתה לא שם לב, קורה פה משהו ש... אתה לא יכול לשים לב שקורה פה משהו קצת אחר? זה לא גורם לך לפקוח את העיניים. משהו לחשוב... מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? כאילו, כן? שלוש נקודות. אבל זה לא עוזר. זה לא עוזר. עד שלא עד שאלוהים לא פתח את העיניים, עד שאלוהים לא... אבל יש דבר שנקרא, יש דבר שנקרא, וזה קשור למה שמבשרת שאלה קודם. יש דבר שנקרא בעולם, כן? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. זה מקור שהבאתי לכם פה, בדפי המקורות. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. יש אחרי הכל בחירה חופשית. זה נכון שמצד אחד יש גם גבולות לבחירה החופשית, ורואים את זה גם בפרשה שלנו, יש גם גבולות לבחירה החופשית. ואפילו אם בלעם ירצה לקלל את עם ישראל, הוא לא יצליח לקלל את עם ישראל, במובן המהותי, הוא לא יצליח. ואלוהים יכפה עליו במובן מסוים את הנבואות שלו, כי יש גבולות גם לבחירה החופשית, אבל יש גם מרחב גדול של בחירה חופשית. ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אבל יש לזה גם מחיר, יש לזה מחירים. אגב, גם מחיר לבלעם עצמו, וגם מחיר לעם ישראל. הפרשה הזאת היא לא פרשה פשוטה, אם נגיע לסוף שלה, כאילו, בסדר? היא לא פרשה פשוטה, בכלל. ונראה את זה, בסדר? בואו נתקדם. אני רק רוצה לקרוא פה, בסדר? לקרוא כאן ביחד, תשים נלב כאן, בניגודיות באישיותו של בלעם, בסדר? הנה, מה בעצם? האישיות העקומה של בלעם, למטה פה, בצד ימין למטה, בסדר? אילו היה בלעם נביא אמת, בסדר? אילו באמת, אם בלעם היה באמת נביא אמת, בסדר? אם הוא מסר לשליחי בלק את מאמר השם כהווייתו, הייתה תכלית ההתערבות האלוהית מושגת מאליה, ולצורך בכל המעשים המתוארים כאן בהמשך. בלק, מואב ומדיאן, היו מגיעים לידי כך, שלא יראו מכוח הכיבוש, שאין מה לפחד גם בעצם, כי ברוך הוא, אין מה להילחם נגד עם ישראל. עם ישראל הוא לא המאיים, הוא באמת לא המאיים. אין לעם ישראל שאיפות טריטוריאליות. עם ישראל הוא לא עם שבא להרוג מישהו באמת. עם ישראל הוא רק ברכה לאנושות. אם באמת הם היו שומעים עד הסוף את דבר השם, הם היו צריכים הפוך לתת שטיח אדום לעם ישראל ולתת לעם ישראל להיכנס לארץ. כי עם ישראל הולך להביא רק ברכה. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזריך. אבל הגויים לא מסוגלים לתפוס את זה. הם עדיין לא מסוגלים, רק באחרית הימים אולי הם יבינו את הדבר הזה. אחרי שגם עם ישראל יבין את התפקיד שלו בצורה יותר שלמה. בסדר? בלק, מואב ומדיאן היו מגיעים לידי כך שלא יראו מכוח הכיבוש של העם הזה. הם היו מכירים את היסוד המוסרי הגנוז בו ושהשם הבטיח לו את ברכתו וכך היו מתיידדים איתו לטובתם. אולם, כל הפרשה הלכה בכיוון אחר. בסדר? זה לא קרה. ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. וגם בלעם עצמו לא היה במקום הזה. אבל מה זה הפיצול האישיות הזאת? תראו פה. אז בואו נקרא פה עכשיו. הניגודיות באישיותו של בלעם הוא מהות אמונת היהדות. זה דבר מאוד מאוד חשוב מה שקרה. הנה, וזה גם לקח אלינו, בנות, בסדר? אנחנו אסור שיהיה לנו פיצול אישיות, בנות. אסור שיהיה לנו פיצול אישיות. בסדר? שם נלב פה. וזה פה אומר דבר מאוד מאוד מהותי על היהדות. כבר בימי אברהם, הנה, הוא אומר, כאשר ידבר השם אליי, הוא מדבר בשם השם, רואים שהוא האמין באל אחד, הוא האמין באל אחד. רואים את זה גם אחר כך בכל הנושא של שבעה מספחות, המספר שבע, זה מספר יהודי כאילו, נכון? אבל לא רואים שהמספר שבע מדבר אליהם. מה זה? המספר שבע הוא קשור לאמונה באל אחד. אחד ושש, דיברנו על זה המון, נכון? על המספר שבע. הם מאמינים, רואים שהם מאמינים באל אחד. יש להם אמונה באל אחד, גם בלק, גם בלעם. כבר בימי אברהם, בעיצומו של עולם אלילי, אנחנו מוצאים את מלכי צדק, שהיה כהן לאל עליון, הוא האל שבני אברהם קיבלו אותו אחר כך לאל יחיד, וגם איוב ורעב עבדו לאל היחיד הזה. וכך אנחנו מוצאים כאן שבלעם רואה את עצמו עובד לאל היחיד, שכן ייחוד השם, בניגוד לריבוי האלים, איך בכל זאת יכול להיות שבלעם הוא אדם עקום? אם הוא מאמין באל אחד, למה הכל לא מושלם אצלו? הוא הנה, הוא משלנו, הוא יהודי, נכון? לא, זה לא ככה. עכשיו תראו, הוא אומר פה דבר אדיר על היהדות בעצם. המיוחד ביהדות זה לא האמונה באל אחד. יש משהו הרבה יותר מהותי ביהדות. נורא חשוב מה שכתוב כאן. שכן ייחוד השם, בניגוד לריבוי האלילים, איננו המהות העיקרית של היהדות. הנה, אנחנו לומדים פה משהו על יהדות, בנות. קל וחומר שאינו ממצא אותה. אלא היהדות מלמדת את אמונת הייחוד על כל המסקנות המתמקשות ממנה ביחס לחיי האדם. להאמין באל אחד זה לא מספיק. עכשיו איך אני חי? זה עיקר המטרה של היד. האם אני באמת חי? האם החיים פה בעולם הזה אני יכול לחיות אותם לאור אמונת הייחוד? או שבעצם מבחינתי החיים בעולם הזה זה מדור אחר מאשר האל שנמצא בשמיים שאני מאמין בו. ויש פער בין העולם הזה לבין החיים האלוהים הוא בשמיים. מי לי בשמיים? אבל בעצם פה בעולם הזה זה, לא, זה פחות רלוונטי כאילו בעצם. ובעצם יש מאבק קבוע, וגם לא בטוח שאלוהים מנצח במאבק הזה. אפשר גם כאילו קצת לקופף את אלוהים, כי יש פה שתי רשויות, בעצם יש שתי רשויות כאילו בעצם בעולם. אין בעצם רשות אחת בעולם. זה תפיסה, בסדר בנות, זה קשה לנו, אנחנו מאמינים באל אחד, אז קשה לנו לתפוס את זה. אבל יש פה תפיסה של שניות כאילו, בסדר? יש פה תפיסה של שניות בעצם, שבין בין מה שקורה בשמיים, שיש שם אל אחד, לבין העולם הזה, העולם הזה, פה זה העולם של הריבוי, פה זה העולם של כללים אחרים, עם ישראל, אבל החידוש ביהדות זה שזה לא ככה. החידוש ביהדות זה שאנחנו חיים לאור, זה התורה שהיא מדריכה אותנו, שהשם אחד זה דרך החיים שלנו, זה המוסר שלנו, זה הערכים שלנו, זה המידות שלנו. אנחנו חיים חיי השם אחד. זה הנקודה של היהדות, זה הטבע האנושי שלנו. בעולם הזה אנחנו חיים לאור, אין אצלנו שניות. אלא היהדות מלמדת את אמונת הייחוד על כל המסקנות, באמת, זה מסוג המשפטים שצריך למרקר אותם, בסדר? לא, באמת, זה משפטי יסוד, בסדר? היהדות מלמדת את אמונת הייחוד על כל המסקנות המתבקשות ממנה ביחס לחיי האדם. ייחוד האל עם ייחוד החיים! על ידי תורת השם, התורה, בדיוק את זה היא באה לעשות, לכן התורה היא תורת חיים. היא בונה את החיים שלנו, זה עיקר המשימה שלנו. לא להאמין שהשם הוא אחד, אלא להאמין ששמו אחד, ולחיות את זה ששמו אחד. כן? אולם העלתו הרוחנית של בלעם, המאמין בייחוד האל, היא ירודה מבחינה מוסרית. הוא אדם לא ישר. בלעם הוא אדם לא ישר. יש אצלו פיצול אישיות. הוא מצד אחד כישרוני בצורה מטורפת, ומאמין באל אחד, אבל החיים שלו בעולם הזה, הם נמצאים במקום אחר לגמרי. כן? מבחינה זו הוא רחוק אף ממלכי צדק ורחוק מאיוב ורב. כישרונו הרוחני להתקרב אל השם עומד בשירות אנוכיותו. הוא אדם אנוכי. האנוכיות דוחפת אותו. לכן הוא הולך גם למרות שהחמור אמר לו. ולמרות שמלאך השם התגאה אליו. הוא אמר לו, אם לקרוא לך באנשים לך. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. כן. הוא מעמיד את עצמו בשירות המעצמות והשליטים על הארציים. מי זה בלק, כן? על תאוותיהם השפלות. חזל אומרים. ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. נביאי ישראל מזהירים את האומות על העבירות. גם את האומות הם מזהירים על העבירות. הם הפוך, הם רוצים ברוממות העולם, ביושר העולם. ונביאים שהעמיד מן האומות נותנים פרצה לאבד את הבריות מן העולם. ולא עוד, אלא כל הנביאים היו במידת רחמים על ישראל ועל אומות העולם. גם על אומות העולם. שכן ישעיהו אומר, זה ההבדל בין נביאי ישראל, בין כל... זה אחד הדברים שלומדים אותנו בפרשה הזאת, וזה מה ההבדל בין... דווקא האדם כזה, הנה פעם אחת אלוהים נתן עוצמה נבואית כזאת לנביא מאומות העולם, ולהבין שזה שמיים וארץ. התכנים שהוא יביא לנו, התכנים האמוניים שהוא יביא לנו, הם תכנים שווי ערך לתורה, ויהיה פה משפטים שאנחנו נגיד אותם בתפילות שלנו אפילו, שהם חלק, הם חלק מתורת משה ואפילו יותר עמוקים מתורת משה, נראה אם נצליח להגיע לזה, ועדיין זה אישיות נוראית כאילו בעצם, בפיצול האישיות הזו בעצם. ודווקא זה הפלא הזה שיראה, פעם אחת נראה את זה, שיש דבר כזה, שאדם כזה קיבל, אלוהים כאילו סוג של הכריח אותו בעצם, הכניס לו דברים לתוך הפה, והוא באמת היה אדם כל כך מזוכח, שהוא הצליח להביא לעולם את דבר אלוהים בעצם, המקורי, הנאמן, ועם כל זה האישיות שלו נמצאת במקום אחר לגמרי, בעצם, בחיי העולם הזה. והוא חי בפיצול אישיות מטורף. בסדר? הנה, תראו, הבאתי לכם פה איזה מקור מאורות, מספר אורות, תראו פה. זה קצת נוגע גם לנצרות הדבר הזה, כל השניות הזאת, בסדר? תסתכלו רגע, זה קצת מזכיר לנו את הנצרות, תסתכלו כאן. אורות, ישראל ותחייתו ט', בעמוד הראשון. אמינות, בסדר? מה זה אמינות? אמינות זה הנצרות, כן? למטה, מקור אחרון בעמוד, בסדר? אמינות, מתוך שיצא מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת, מחרפת ומגדפת. אומרת, מי לי בשמיים? כאילו מה כמובן אמין לי בשמיים? בסדר, אלוהים נמצא בשמיים, בסדר? אבל מה זה נוגע אליי עכשיו פה בחיים, בארץ? זה הנושא. זה הנושא של היהדות. זה מה שהנצרות שינתה. היא ביטלה את המצוות המעשיות. היא המשיכה להאמין באל אחד כביכול, כן? אבל זה לא קשור לחיים כאילו בעצם. זה השינוי החמור שהנצרות עשתה בעצם. אבל פי שבפיה תדבר רמות, כלומר במילים, מדברים גבוהה גבוהה, כמו בלעם, כמו בלעם, כן? אבל פי שבפיה תדבר רמות, ודבריה חלקו מחמאות, זה שפתיים ישק הדברים שהם מדברים, כאילו, כן? קשה לא להיסחף אחרי זה. קשה לא להיסחף אחרי דיבורים כאלה. רפיון ביטחונם של ישראל שמתאמצת אמינות להרחיב אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוהית נצחית בהם, להיות סגולה מכל העמים, בדיוק כמו שקורה אצל בלעם, כן? הרי הוא סעיף מסורי הגפן הנוכריה של הפרדת רשות הגבוה, אותה, כלומר יש רשות גבוה, אבל איפה רשות הגבוה נמצאת? בשמיים, שם, כאילו שם, זה נשאר שם, כן? הפרדת רשות הגבוה, אותה הרשעה חושבת להפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד. מה זה ברית בשר וברית הארץ? הכוונה את הדברים העולמיים, כן? ברית הבשר, הבשר, החומר, הגוף וגם הארץ, כל הדברים האלה. המדמה בחולשתה הפנימית כי הגוף וכוחותיו, הנה תראו את האידיאולוגיה, כי הגוף וכוחותיו והעולם החומרי והופעתיו, בחירת האדם, גם הבחירה. יש מסלול עצמאי לאדם שאין אין, אין אלוהים השפעה על זה. אלוהים על זה לא שולט כאילו. זה מחוץ לשלטון של אלוהים כאילו בעצם. אלוהים יש לו מדור בשמיים. אבל פה בארץ מה שיקרה זה תלוי בנו. אלוהים לא יכול לכפות עלינו את רצונו. והרצונות המוחלטים שלו, אנחנו לא חייבים להיות נאמנים להם. אנחנו יכולים פה לנהל את המדור שלנו בנפרד כאילו. וזה אומר, זה אומר הרשע הירש, זה המהות שהיא הפוכה מהיהדות. החידוש הגדול של היהדות זה לא שיש אלוהים בשמיים, אלוהים אחד. אלא שיש אל אחד בארץ. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כן? סולם מוצב הארצה, שאל אחד הוא בארץ, הוא פה, הוא ממלא את כל מישורי החיים שלנו. הוא רלוונטי לכל האישיות שלנו, לנפש שלנו, למידות שלנו, זה עיקר האתגר של היהדות. לחיות לאור האמת של אל אחד. תורת משה. אחרי משה רבנו נותן לנו תורה. זה העיקר היכולת של משה. לא זה שהוא מדבר לנו דברים רוחניים עליונים, ומבטיח לנו כל מיני הבטחות נצחיות מוחלטות כאלה, אלא גם הוא מדריך אותנו איך לבנות חיים ישרים. הוא מספר לנו על אברהם אבינו, על הישרים האמיתיים, על האנשים שהיו ישרים, כן? חזל עושים את הפער האדיר בין אברהם אבינו, הם מוצאים את הפער בין אברהם אבינו לבלעם. בואו ראה שלושה דברים, כן? זה יש לו עין רעה וזה שיש לו עין טובה. עין רעה במציאות, לבלעם יש עין רעה, ככה זה כתוב בפרקי אבות, כן? איזה הוא מתלמידיו של אברהם אבינו? הבאתי לכם את זה פה במקורות, הכל פה, בסדר? זה שיש כל מי שיש לו עין טובה. ותלמידיו של בלעם הרשע יש להם עין רעה. זה ההבדל, עין רעה במציאות. אמונה באל אחד, אבל עין רעה. אין בזה סתירה, כאילו אצלו. אבל זה עולם מלא סתירות, בעצם בסופו של דבר, כן? אז תראו, במה הנצרות? איך התפיסת העולם של הנצרות? כי הגוף וכוחותיו, העולם החומרי והופעותיו, גם בחירת האדם ורצונו בכל הרחב, שימו לב, הינם דברים מופרדים שיכולים לסכל את הצעת השם העליונה. זאת אומרת שהאמת האלוקית היא לא בהכרח הכרחית. יש פה מסלול עצמאי כאילו בעולם. בסדר, יש שם אלוהים למעלה, זה יפה. אבל זה לא בהכרח מחייב את התפתחות הדברים בעולם. התוכנית יכולה להשתנות כאילו. ומה שקורה פה בארץ זה תלוי בנו, זה מסלול עצמאי. העולם בעצם הוא מופקר, העולם הזה הוא מופקר. כאילו בסדר? אלא יש אלוהים שם בשמיים. אבל לא בטוח שהוא יתערב פה במה שקורה. הוא כאילו שחרר. בנה פה עולם אחר, עולם נפרד ממנו כאילו בעצם. אתם מבינות? זו תפיסה אלילית נוראית, כאילו תפיסה, זה הפרדת רשות, נקרא הפרדת רשות, שניות מוחלטת, בסדר? אנחנו לא מאמינים בזה, כשאנחנו עם שמה ישראל כל יום, בדיוק נגד זה אנחנו, האמונה שלנו היא שונה מזה לחלוטין. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא מעורב פה, נכון? יש חופש בעולם, יש בחירה חופשית. אנחנו לא מתכחשים לבחירה החופשית, אבל יותר מכל, מעל כל, האמת האלוקית נמצאת פה. והבחירה החופשית היא במסגרת האמת האלוקית. ולא בנפרד ממנה. גם הבחירה החופשית של האדם היא חלק מהתוכנית האלוקית. והיא לא בלתי, היא לא מופקרת. אין הפקרות בעולם. העולם שלנו הוא לא מופקר. אלוהים נמצא פה, וגם הבחירה החופשית של האדם היא חלק מהמערכת האלוקית. והצעת השם היא תצא לפועל גם דרך הבחירה החופשית של האדם. אבל הצעת השם תצא לפועל. וקידוש השם יבוא גם על ידי הבחירה החופשית של האדם. בזה אנחנו מאמינים. פה, בעולם הזה, עם כל המרחב הגדול שיש בחיים האנושיים, אבל עצת השם היא תקום. פה, בארץ. וצריך להיות לנו המון ביטחון בזה. וחלק גדול מהדבר הזה, זה נבנה בפרשה הזאת, פה שיהיה להיות בטוחים בזה. כן, תכף נראה. זה מסובך, ופה בעולם הזה יכולים להיות כישלונות, יכולים להיות נפילות, יכולים להיות מחירים חמורים לבחירה של האדם. וזה קורה גם בפרשה שלנו, אנחנו נראה פה. סוף הפרשה פה מסתיים בכישלון מאוד חמור של עם ישראל גם. גם של עם ישראל. בלעם הצליח לתקוע את כף ירחם, כאילו. הוא הצליח פה משהו לעשות בסוף הפרשה, הוא הצליח לא לקלל אותנו, אבל הוא הצליח, הוא נתן איזו עצה חמורה מאוד לבלעם שהכשילה בכישלון חמור מאוד את עם ישראל, בהווה. עם ישראל, חטא נורא, חטא נורא של עריות, של עריות, אחד החטאים הכי חמורים שעם ישראל נכשל בהם, מופיע בסוף הפרשה שלנו. בסדר? ועדיין, אני רוצה לחדד את זה. ועדיין יש אמיתות נצחיות מאוד מאוד עמוקות, הרבה יותר חזקות, הרבה יותר מוחלטות, שמתבררות בפרשה הזאת. אנחנו צריכים להחזיק את החשבון הזה. הפרשה הזאת היא גם צריכה, כאילו, צריך להחזיק חשבון מדויק. כלומר, הפרשה הזאת מלמדת אותנו יסודות עמוקים ומוחלטים מאוד של נצח ישראל. בלעם הוא אדם כישרוני ביותר, והקדוש ברוך הוא שם דברים בפיו. כנראה שהוא היה כל כך כישרוני, שעד כדי כך הוא היה ראוי שדבר אלוהים יעבור דרכו. זה לא הסדר הרגיל. זה לא סוג של נבואה שיש לה המשכיות. אין לה מסורת באומות העולם. זה משהו חד פעמי כזה. קראתי לזה פה באחד הכותרות, נתתי פה שתי כותרות. חשבתי, זה דבר מדהים. יש באחד המדרשים, הבאתי את זה פה במדרש רבה, ויש עוד מדרשים, יש עוד מדרש כזה בתנא דבי אליהו, שבעצם מצביעים על כך שהיה, לא רק שמשווים את בלק למשה, את בלעם, סליחה, למשה רבינו, אלא אומרים שיש לו איזו עדיפות מסוימת על משה רבינו, בדברים מסוימים. ככה כתוב פה במדרש, תסתכלו אחר כך, מדרש רבה, במדבר רבה, פסוק י' ד'. כאילו בהתחלה עושים השוואות בין משה רבינו לבין בלעם, איך הם דומים, אחר כך גם מציינים איזה כמה דברים שבלעם היה אפילו יותר ממשה רבינו. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? אין לנו בעיה עם זה, אין לנו בעיה עם זה. זה נקרא, קראתי לזה, יש פסוק בתהילים קופיות ת', בסדר? יש פסוק בתהילים קופיות ת', אני עכשיו אסביר לכם אותו. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. כן? אני תמיד אומר ככה, הפסוק הזה הוא האנטיתזה הכי גדולה לתהילים קופיות ת'. למה? כי כל פרק קופיות ת' בתהילים, נכון? זה החסידות של התורה, זה להיות, להריץ את התורה, נכון? מה זה פתאום עת לעשות להשם, הפרו תורתך? מה, אפשר להפר את התורה? לא ללכת בדרך התורה, כאילו? יש עת לעשות להשם. כאילו, הפרו תורתך? מה זאת אומרת? הרי כל תהילים קופיות ת' מחזק אותנו ללכת בדרכה של תורה, נכון? אנחנו בונים את ההרצה שלנו לתורה. פתאום יש פסוק אחד שאומר, זה נשמע כאילו משהו הפוך. מה זה עת לעשות להשם, הפרו תורתך? מה, אפשר להפר את התורה? תורה היא האמת הנצחית, המוחלטת. עכשיו תקשיבו משהו מאוד מאוד עמוק, בסדר? אני אומר לכם משהו עכשיו מאוד מאוד עמוק, בסדר? צריך כל הזמן לזכור שהתורה היא רצון השם. היא הדרך שבו השם מתגלה. השם הוא יותר מהתורה. השם הוא יותר מהתורה, בסדר? התורה זה האמת שמשה רבנו מסר לנו כדי ליישם את רצון השם בעולם. בחיים שלנו, בהיסטוריה, במציאות, בחיי עם ישראל. בסדר? אבל בעצם אם חושבים על זה, כאילו, רצון השם עצמו הוא המקור של התורה. הוא יותר מהתורה בעצם. נכון? הקדוש ברוך הוא יצר את התורה. התורה היא ההוראות לחיים. יש לפעמים מצב, יש מצבים מיוחדים, יוצאי דופן, נדירים, עת לעשות להשם. לפעמים עת לעשות להשם. צריך לפעמים בשביל המגמה האלוקית, צריך אפילו לבוא ממקום יותר עליון מאשר התורה, כאילו בעצם. יש בפרשה שלנו דבר מופלא מאוד, מופלא מאוד מאוד מאוד, שפתאום רצון השם יכול להתגלות אפילו למעלה ממשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אפילו במשה רבנו לא תלוי. הוא לא תלוי אפילו במשה רבנו, נכון? ראינו בפרשה הקודמת, משה רבנו נפטר, נכון? הקדוש ברוך הוא לא תלוי במשה רבנו. הקדוש ברוך הוא מלך העולם. אפילו משה רבנו, משה איש האלוהים, שכולנו, כל עולמנו יונק ממנו, ואין במה שאני אומר עכשיו, בקיו זה להחליש את משה. פרשת בלק היא חלק מתורת משה, בסדר? היא חלק מתורת משה. משה רבנו נותן לזה מקום. הוא מכניס לתורתו, לתורת משה, משה אמת ותורתו אמת, הוא מכניס גם את פרשת בלק. אבל פרשת בלק, זה פתאום, יש פה איזו הערה כזאת, שבעצם אלוהים מדבר ישר אל העולם דרך גרונו של, של בלעם. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. כאילו יש פה איזה עת לעשות להשם. צריך פה משהו למצוא, לפגוש את אלוהים באיזה מין רמה יותר עמוקה אפילו מכל התורה כולה. בפרשה שלנו מרוויחים משהו. לא רק שעוקפים פה את בלעם, לא רק שעוקפים פה את בלעם, אלא דווקא דרך בלעם בסוף מתגלה משהו אפילו עוד יותר מוחלט, עוד יותר נצחי, עוד יותר מהותי. שאין שום דרך בעולם להפר את הצעת השם. וכמו שהשם גרם לאתון לדבר, הוא גם גרם לבלק לדבר, לבלעם. ובכל הניסיונות שלהם, ובכל המאמצים שלהם, ונגד כל רצונותיהם, והניסיונות שלהם לקלל את עם ישראל, זה עצמו גורם לברכה. ואלוהים מכניס דברים, דווקא אצל אדם לא ראוי, אצל אדם כביכול לא ראוי מבחינה מוסרית, הקדוש ברוך הוא, זה מאוד מאוד בולט פה גם בפסוקים, שהקדוש ברוך הוא כאילו משתמש בפה שלו לומר את דברו בצורה הכי אותנטית, הכי נקייה. הוא, אמרתי קודם איזה ביטוי כזה, שאצל רואים בשיח שבין משה רבנו, בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יש הרבה יותר שותפות של משה, כאילו בעצם. כמו שדיברנו על זה, יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא נותן הרבה יותר אמון במשה. נותן לו גם מעצמו, נכון? משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו. אין מצב שבלעם יכול להוסיף יום אחד מדעתו. מה הכוונה? אצל בלעם יש רק תורה שבכתב, יש רק תורה שמוכתבת. הוא סביל לגמרי. בסדר, גם להיות אדם סביל שדבר השם עובר דרכו, צריך להיות אדם גדול, כן? אדם מאוד מאוד כישרוני. בלעם הוא היה אדם מאוד מאוד כישרוני. וזה שדבר אלוהים ענקי יכול לעבור דרכו, אבל אין פה שום מקום להתערבות לאדם עצמו. ולכן דווקא זה חזק מאוד, כי אנחנו בעצם שומעים את דבר אלוהים האותנטי, במובן מסוים הכי נקי, בלי שום מעורבות של האדם, אפילו לא של משה רבנו, דרך צינור החיים הזה של בלק. ולכן הפרשה הזאת היא כל כך יקרה לנו. רצו לשים אותה בתוך קריאת שמע פעם, אמרתי לכם. באמת, התיאורים פה של שלושת המקומות, הוא מנסה בשלוש מקומות לקחת אותו, ומכל מיני זוויות רוחניות, ובהמון המון תחכום וחוכמה, ובכל המקומות האלה, בהתחלה הוא לוקח אותו לבמות בעל, ואחר כך הוא לוקח אותו לשדה צופים, ואחר כך הוא לוקח אותו לבעל פאור, אם יהיה לי כמה דקות אני אגיד משהו על המקומות האלה. זה כל מיני זוויות רוחניות שמשם הוא מנסה לקלל את עם ישראל, ובכל המקומות האלה אלוהים שם, כביכול בכוח כמעט, בסדר? דברים בפי, זה כמעט גם מתואר ככה בפסוקים, שאלוהים בעצם שם את הדברים הכי אותנטיים שלו, הכי מקוריים, בלי שום התערבות של האדם, אלא רק בשימוש באדם כזה שהוא כישרוני, שהוא יכול כאילו לבטא את הדברים האלה, אבל בעצם זה אלוהים מדבר דרכו בצורה שבלעם הוא הכי סביל, ואין שום שותפות שלו, זה תורה שבכתב בלי שום תורה שבעל פה חלילה. לא יכול להיות תורה שבעל פה אצל בלעם. אני מקווה שאתם יורדות לסוף דעתי, בסדר? אתם מבינות מה שאני אומר פה? מה? אני מקווה, מה? כן. יפה. מה ההבדל בין ההצלחה של סוף הפרשה לבין הברכות? בסדר? בעצם הפרשה שלנו מחולקת לשניים. יש את הניסיונות של בלק ובלעם לקלל את עם ישראל ממקומות שונים. ומה זה המקומות השונים האלה? אני רק אזכיר את זה פה. הרש"ר הירש מסביר, זה מופיע פה בדפי המקורות, שבעצם בלק הוא היה, חזל גם אומרים את זה, בלק הוא היה הגאון פה, הוא משך בחוטים, זה כתוב בחזל. יפה אמרו, אתם רואות, בעמוד 3, בצד שמאל למטה, בסדר? מי זה שמחליט כאילו לאן לקחת כל פעם את בלעם? בלק. בלק הוא האסטרטג פה, בפרשה. יש פה שני כוחות, שני אנשים גאונים, בסדר? מי שבעצם האסטרטג פה, שהוא יודע את הכישרון של בלעם, אבל האסטרטג לנסות כאילו למצוא את הדרך לקפות את אלוהים כאילו בעצם, זה בעצם, בצד הכי שמאל, בסדר? יפה אמרו חכמים במדרש, בלק היה בעל קסמים, הוא בעל נחש יותר מבלעם, שהיה נמשך אחריו כסומה. למה הדבר דומה? ואינו מכיר את הפרקים. וחברו מכיר את הפרקים, ואין בידו סומה. כך היו שניהם דומים. כאילו הם, בלק הראה לבלעם את המקום שיכוון אליו, את חוד החנית של קללתו. כאילו מה זאת אומרת? גם כשיש לך סכין, נכון? כשחותכים עוף בנות, כשחותכים עוף, אתם יודעות את זה. אתה יודעת איפה לחתוך. אתה יודע איפה החיבור, אתם חתכתם פעם עוף? אתם מהדור שקונה את הכל מוכן. אבל כשחותכים עוף שלם, צריך לדעת איפה אני יכולה להיכנס בין העצמות. זה נקרא. כי אי אפשר לחתוך את העצם, אבל קשה לחתוך את העצם עצמה. צריך למצוא את החיבורים, ושם בדיוק הסכין יכול לחתוך. כן? אז מי הסכין הייתה אצל, הסכין היא אצל בלעם. אבל מי שידע להראות לו את הנקודות תורפה, כאילו בעצם איפה הסכין יכולה להיכנס, זה היה בלק בעצם. לכן הוא לוקח אותו למקומות האלה, הוא לוקח אותו ותכף, מה זה שלושת המקומות האלה, בסדר? ככה מסביר הרש"ר הירש, כל זה כתוב בעמוד 3, בדפי המקורות. יש פה בלק, ככה, תסתכלו. בלק הביאו תחילה, אתם רואות כאן למעלה, בצד שמאל למעלה, בעמוד 3. נקודות התצפית לניסיונות הכללות, בסדר? הרש"ר הירש ממש מסביר את זה. אני אגיד לך עכשיו, בסדר? ואחר כך תקראו את זה, בסדר? כי אין לנו זמן. הוא אומר ככה, מה זה שלושת המקומות האלה? המקום הראשון שהוא לוקח אותו, היו שלושה סבבים של ניסיונות לקלל, ושכולם הפכו לברכה. מה זה המקומות האלה? זה לא סתם המקומות האלה. בהתחלה הוא לוקח אותו לבמות בעל, אחר כך הוא לוקח אותו לשדה צופים, ואחר כך הוא לוקח אותו לבעל פאור. בסדר? מה זה שלושת המקומות האלה? אומר הרש"ר הירש ככה. קודם כל, רואים שכל אלוהי הכנענים וכל אלוהי העמים קוראים להם בעל משהו. גם אצל אליהו הנביא, בעל. יש בעל פאור, יש בעל מאון, יש בעל צפון, יש כל מיני בעל משהו. בעל זה בעלות. כן? שליטה על כוחות הטבע. בעל באופן כללי, עובדי הבעל, זה בעצם התפיסה בעלותנו. הטבע. בסוף בסוף, הטבע יותר חזק מאלוהים. או שיש לפחות שניות בעולם. יש את אלוהים ויש את הטבע בעצם. ויש שתי רשויות בעולם, כמו שדיברנו על זה. יש שתי רשויות בעולם, יש את אלוהים ויש את הטבע. ובעצם הוא לוקח אותו בהתחלה לבמות בעל, למקום שבו העוצמות של הטבע במובן הכי חזק. הוא בעצם חושב, אנחנו יכולים, עם ישראל זה עם רוחני, אבל בטבע יש כוחות יותר חזקים מעם ישראל. ואנחנו יכולים לנצח את עם ישראל מכוחות הטבע יכולים להיות יותר כאילו בעצם. אלוהים יישאר בשמיים ואנחנו נדחוק אותו לתוך למציאות. וככה ירד ההשפעה של העם הזה. ומהמקום הזה הוא רוצה בעצם לעשות הפרדת רשויות כאילו בעצם. זה הנושא של במות בעל. בסדר? הטבע בעוצמה הכי עשה שלו, כאילו, כן? אפשר לעשות הפרדת רשויות. ומשם הוא מנסה לקלל את עם ישראל. אבל זה הכל פנטזיה שזה אפשרי. בסדר? וכל הניסיונות האלה לקלל, זה הכל הופך לברכה. עם ישראל זה עם אל טבעי. אל מוציאה ממצרים, הוא שם אומר לו את זה. אל מוציאה ממצרים, העם הזה הוא מעל הטבע. הכל מתברר תמיד בניגוד למה שהוא רוצה. הוא רצה להראות שיש טבע ויש עם ישראל ויש אלוהים. לא, מה הוא אומר לו? אל מוציאה ממצרים. העם הזה הוא גובר גם על הטבע. אין מקום שהיה עוצמה טבעית כמו מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מכל המיצרים האלה. עם ישראל זה עם חירותי בעולם, פה בעולם הזה. העם הזה הוא חי בעולם הזה, משוחרר ממצרים. חירותי, עם חירותי, עם חירות אלוהית פה בעולם. בסדר? טוב, אני ממשיך. המקום הבא, בסדר? בפרשה. טוב, הוא ראה שהוא לא יכול לתקוף אותו בדרכי הטבע, אז אנו לוקח אותו. שדה צופים, זה דווקא, צופים זה, הנביאים נקראו צופים. זה דווקא כוח הרוח, מנסה לתקוף אותו בכוח הרוח. אם אנחנו לא מצליחים, בכוח הקסמים, זה בדיוק מה שהם מנסים פה. הם מיסטיקנים, האנשים האלה, הם מיסטיקנים. הם חושבים שהם יכולים לנצח את עם ישראל, אם לא בכוח הטבע, אז בכוח הרוח. הם באו פה עם קסמים בידם. כן? והם מנסים לנצח את עם ישראל דווקא בתחכום רוחני. לכן הוא לוקח אותו לשדה צופים. הוא מנסה לקטרג על עם ישראל מהמקום של ההתבוננות הרוחנית. אולי דווקא בעולם הזה, אנחנו דווקא בשימוש הכוחות האינטלקטואליים, הרוחניים, המיסטיים של האדם, לנצח את אלוהים בכוח הקסמים, כאילו בעצם. ואז שם גם כתוב, כל זה סימנתי לכם בפרשה, בסדר, אתם רואות בפרשה, כתבתי לכם, סימנתי לכם את כל המקומות האלה, אתם רואות בהתחלה, בפרשה עצמה, יש אחד במות בעל, ראיתם את זה? סימנתי לכם את המקומות האלה בטקסט, בסדר? בסדר? אני עושה את הכל פה זריז מאוד, אבל אני משתדל לתת לכם את היסודות, בסדר? אחר כך יש את שדה צופים, אתם רואות בעמוד 2, בדף של הפרשה, שדה צופים. ואחר כך יש את ראש הפאור, בסדר? השדה צופים, אבל מה מתברר בשדה צופים? יש פה את... לא ישאל ויחזב ובן אדם ויתנחם. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עם ישראל. אין שום חסרונות בעם ישראל. אחד הפסוקים שאנחנו אומרים בפסוקי המלכויות בראש השנה. עוד יותר פה. אל מוציאם ומצרים כתועפות ראם. לא גינו לב. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. עם ישראל הוא לא מושפע מהקסמים ומהנחשים. עם ישראל. ישראל הוא מעל המזלות. אם אתה חושב שאפשר לנצח את אלוהים בכוח המזלות, בכוח המיסטיקה, כן? עם ישראל זה עם שמעל המזל. אלוהים, עוד פעם, גם המזלות הם בשליטה האלוקית. וגם הכוחות המיסטיים שיש במציאות וכוחות הרוח, הם כולם מקבלים כוח מהשם. וזה הכל נגד התפיסות האליליות שלהם בעצם, שהם חשבו שזה הפרדת רשויות בכל מיני צורות, כאילו, כן? בסדר? יפה. מה זה הדבר האחרון? בסדר? מובן העיקרון? מה המקום האחרון שלוקח אותו? וזה הדבר הנורא. המקום האחרון שהוא לוקח עליו נקרא בעל פאור. מה זה פאור? מה זה פאור? אגב, מה קרה בסוף? בסוף הפרשה? למה נצמדו ישראל? ויצמדו ישראל לבעל פאור. זאת אומרת, משהו מהמקום האחרון הזה, הוא השפיע. בסדר? מה זה בעל פאור? מה זה בעל פאור? בעל פאור זה אחד העבודות זרות הכי נוראיות. הכי נוראיות. אתם לא תאמינו שיש עבודה זרה כזאת. בסדר? תחזיקו חזק, בסדר? לא נעים לי אפילו להגיד לכם את זה, בסדר? זה לא נקי, כאילו, בסדר? אין ברירה, אם רוצים לתאר את זה, צריך להגיד את זה. בעל פאור, זה היה סוג של פסל כזה, של... מה בעצם האנשים היו עושים בבעל פאור? הם מורידים את מכנסיהם, בסדר? ועושים את הצרכים, את הצרכים הגדולים שלהם, מול הפסל, מול הפאור. וזה היה פולחן העבודה זרה. זה היה פולחן רוחני. תורף, נכון? מה זה? שירותי, מה זה הדבר הזה? ואז קורא לזה הרש"ר הירש, אלוהי חוסר הבושה בעצם. זה איך לפרוק כל עול, זה בעצם כאילו, הדבר, בסוף תמיד אדם יש לו איזה... כן, 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 הכל בסדר. מעולה. יש משהו, בסוף כל אדם בסוף יש לו איזה רגע של בושה, כאילו. יש קצת רגע של בושה, יש גבולות, כאילו, למה ש... אדם בסוף מוכן לעשות חטאים, אבל בסוף תמיד יש לו איזה מצפונון קטן, משהו כזה, קצת... בושה, כאילו. מה? נכון? קצת בסוף יש לנו איזה בושה כזאת. מה זה בעל פאור? זה לפרוק לגמרי את כל רגש הבושה. אין בושה. האדם יכול לעשות את כל החטאים, כאילו, בציבור, כאילו, בציבור. לפרוק כל דבר, לפרוק כל עול בושה, כל מצפון, כאילו, לפרוק את המצפון, כאילו, בעצם. משם, זה קשור לפריצות מינית ולחופשי, כל הדברים האלה. כמה שיותר לפרוק את הבריאה מהאדם. משהו שיש היום, בסדר? גם קשור לדברים שיש היום. היום הכל, כותבים על הכל, כן? הכל, כותבים אותו. הכל נהיה פומבי. אין צניות כבר, גם בדיבור, כאילו, אין צניות בשפה. אין דברים צנועים, כאילו, בעצם. הכל מופקר. הכל נמצא ברשות הרבים. הדברים הכי מכוערים יכולים להיות ברשות הרבים. וזה הורס את האנושות, כאילו. אלוהי חוסר תחושה. זה היה בעל פאור. הוא לוקח אותו לשם, אגב, וגם שם הכללה נהפכת לברכה. ומה הנושא הכי מהותי שעולה בברכה הזאת, בבעל פאור? הצניעות של עם ישראל. הצניעות. עם ישראל במהותו הוא עם צנוע. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. הבתים של עם ישראל. עם ישראל במהותו הנצחית הוא עם צנוע. הוא גדל על יסודות של צניעות. ואי אפשר לאפר את ה... אי אפשר... זה במובן המוחלט, עם ישראל הוא עם צנוע. כתוב כאן... כן? מתנוע עליך יעקב. משכנותיך ישראל, כנחלים ניטאי, וכגנות עלי נהר, כעלים נטע השם, כארזים עלי מים. עם ישראל זה נטיות אלוקיות. יזל מים מדליו, וזרעו במים רבים. זה הכל פה מדברים על הזרע, על ההמשכיות. זה הכל זרע אלוקי. וירו מהגג מלכו ותנשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראים לו, לא יאכל גויים צריו. יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם, ויחיצה וימחץ. קרא שאחיו כארי וחלבים מי יקימנו, מברכך ברוך ואורך ארור. ואז הוא מדבר פה על, על, על הבתים, על הצניות, על, על זרעו של עם ישראל, על קדושת, קדושת המיניות. כן, קדושת המיניות. עם ישראל הוא עם שבאופן מוחלט גם המיניות שלו היא קדושה. אין הפרדת רשויות. אין דבר כזה חיי מין, כמו שאמרתי לכם. יש צלם אלוהים שבאדם. ישראל, בעם ישראל, בטבע שלו, כטבע לאומי, גם המיניות, כן, גם המיניות אצלנו. אין אצלנו אלוהי חוסר הבושה. יש צניות בכל מערכות החיים שלנו. כן? אנחנו חיים באחדות השם, היא יורדת עד לצדים הכי, כאילו, כביכול נמוכים של האדם. שאצלנו הם עליונים מאוד, כי אנחנו חיים את האמת של אל אחד. אוקיי? אבל לכל הרוחות, מה קורה בסוף הפרשה? בסדר? וזה פה המסר, אולי אחד המסרים הכי חשובים של הפרשה. בסוף בפרשה יש דבר נורא, קורה דבר נורא. אחרי שכל זה נגמר, מה עושה בלעם? בלעם מחליט עכשיו, הדבר הכי נורא שהוא עושה עכשיו ביוזמתו, כאילו, זהו, בלק רוצה לגרש אותו בשלב מסוים. ואז בעצם ביוזמת בלעם, כתוב ככה, ואת אומר לו בפסוק י' א', בפרק כ"ד, ואתה ברח לך אל מקומך, אמרתי קבל את הבתך, והנה מנעך, אני לא יכול לשלם כלום, אני לא יכול לשלם לך, כי אתה עשית הפוך ממה ש... קצור, אין לך מזכורת, אין לך כלום, וגם לא כבוד תקבל. בעצם אומר לו, תשמע, אתה כל מה שעשית, זהו, אז זה הלך. ואז בשלב הזה בלעם התעורר, ובעצם מספק לבלק את הסחורה, במובן מסוים. מספק לו את הסחורה. לא לגמרי, אבל הוא מספק לו את הסחורה. מה הוא עושה? הוא יוזם. תראה, אז הוא אומר ככה, כאילו נפרד ממנו, אבל בעצם הוא זורק לו טיפ. ויום בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי, דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא יוכל לעבור את פי אדוני, לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר אדוני אותו אדבר, אני כפוי בעצם. אין לי בחירה. כי זה דברים מוחלטים, זה דברים אלוקיים מוחלטים, אין לי בחירה. באמת אין לי בחירה. ואתה, הנני הולך לעמי, מה אומר לו עכשיו? הנני הולך לעמי, אני הולך, בסדר, אני הולך. שים ללב פה עכשיו משהו, פה זה בכל בצורה, הוא אומר לו את זה ברמזים. לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה הוא אומר לו פה? אני שמתי את הדגש פה על הדגש באחרית הימים. מה הוא בעצם אומר לו? איפה אנחנו יכולים להצליח להכשיל את עם ישראל? יש פער בין הנצח לבין ההווה. גם לעם ישראל יש בחירה חופשית. ואפשר להכשיל את עם ישראל. אפשר להכשיל את עם ישראל. כתבתי פה אפשר להכשיל את עם ישראל. כתבתי בכותרת של ה... לא, וזה באמת, זה נקודה שאנחנו צריכים לשים לב אליה. שהיא אומרת לנו בהרבה היבטים. כל ההבטחות וכל האמיתות האלוקיות שנאמרו בפרשה הנפלאה הזאת, הם מוחלטים. ודבר לא יסוג, לא ייסוג ריקם ממה שכתוב פה. ויחד עם זה, זה לא תעודת ביטוח שאנחנו לא ניכשל בהווה. אין לנו כישלונות הוויים ויכולים להיות לנו, כי הבעיות שלנו זה בהווה בעצם. אנחנו נתגבר על ההווה בסוף, בסוף נתגבר, אבל יכולים להיות בדרך לעם ישראל כישלונות מאוד קשים בהווה. נתגבר עליהם בסוף. ויכולים, ואנחנו גם יכולים לשלם בהווה מחירים מאוד 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 כבדים. זה לא יפר את הצעת השם הנצחית. וגם בעולם הזה בסוף, בעולם הזה אנחנו לצא לפועל בסוף. אבל כמה זמן זה יפתח? כמה זמן זה ייקח? וכמה עיכובים יהיו בדרך? זה גם המון המון תלוי בנו בסופו של דבר. יש בחירה חופשית, אנחנו גם יכולים להיקשל, אנחנו גם נכשל, נכון? גם אנחנו, איך אמרה פה מישהי, גם אנחנו בסוף, מי אמרה את זה פה קודם? מה? ליאור אמרה את זה? גם אנחנו בסוף נכשלים, נכון? יש לנו כישלונות. גם לנו יש בחירה חופשית. והנה, בלעם בקטע הזה הוא הצליח, הוא הצליח לדקור אותנו בסוף, כן? הוא כן הצליח. פה בסוף הפרשה, חז"ל אומרים בסוף, וכתוב בתורה בצורה מפורשת, שהכישלון של עם ישראל בבעל, הם נכשלו בבעל פאור. ויצמד, איך הפרשה נגמרת פה? ויצמד השם, וישב ישראל בשיטים. מה זה שיטים? מלשון שטות. נכנסה בהם רוח שטות בעם ישראל. יכולה להיכנס לנו רוח שטות בהווה. גם היום נכנס בעם ישראל רוח שטות. וזה נוגע מאוד לדברים שאנחנו מדברים עליהם גם היום. יש גם היום, אנחנו צריכים לדעת להפריד, זה דבר נורא נורא חשוב. להפריד, אבל מה הכוונה להפריד? אנחנו צריכים לא לאבד את החשבון. אנחנו צריכים לחיות גם את עם ישראל במצב שלו בהווה, אבל גם כל הזמן להאמין בכוח הנצחי של עם ישראל. ואין בזה סתירה. אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק את שתי החשבונות המורכבים האלה. מה הכוונה? לא כמו הנוצרים, כאילו שהם עשו לגמרי הפרדה, בין... קדוש ברוך הוא פועל גם בעולם שיש לאדם בחירה חופשית. גם פה הוא פועל, לא ששמה. זה לא הפרדת רשויות, חלילה. אין הפרדת רשויות ביהדות. גם הבחירה החופשית של האדם וגם הכישלונות שלנו, הקדוש ברוך הוא, הבאתי פה פסוק נפלא, אחד הפסוקים הנפלאים בתורה, בתנך, הבאתי פה פסוק, אתם שומעות, כתוב כאן, במשלי חווה, ואתם רואות, כתוב ככה, הקדוש ברוך הוא נקרא, תיאור של הקדוש ברוך הוא, בסדר? רב מחולל כל, רב מחולל כל, הקדוש ברוך הוא נקרא רב מחולל כל, הוא מחולל את הכל, הוא שולט על הכל. וסוחר כסיל וסוחר עוברים. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא גם סוחר את הכסילים. הקדוש ברוך הוא גם יודע לעבוד גם עם הכסילים. גם עם אלה שבוחרים בבחירה החופשית שלהם, הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא, הפוך מהאמת האלוקית, הקדוש ברוך הוא גם יודע להשתמש בהם. גדול חילול, גם מזה יצא קידוש השם בסוף. גם מהכישלונות. תראו מה כתוב פה באותו פסקה, אני מסיים בפסקה הזאת באורות שקראנו קודם, בסדר? כתוב כאן ככה. ובזה אני מסיים. כדי שהבנתם את כל מה שאמרתי פה. ולא ידעו ולא יבינו. אתם רואות את זה בפסקה באורות, בשורה השישית, בסדר? בתחילת השורה. ולא ידעו ולא יבינו. מי? המינות, הבלעמים האלה, הבלקים האלה, כן? ולא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו, כי אלוהי עולם עושה שלום ובורא רע. גם הרע הוא בשליטה אלוקית. גם הבחירה החופשית של האדם, גם יצר הרע הוא בשליטה אלוקית, גם מלאך המוות, כמו שדיברנו כל השנה הזאת. גם מלאך המוות עובד אצל הקדוש ברוך הוא. וגם הבחירה החופשית היא לא מופקרת לגמרי מהשלטון האלוקי. בסדר בנות, זה עמוק, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, צריך לדייק, זה דברים מדויקים, אנחנו צריכים ממש להיות מדויקים, בסדר? הקדוש ברוך הוא עושה שלום ובורא עבדיו, והכל עבדיו, חז"ל אומרים הכל עבדיו. ולא כאלה חלק יעקב, אנחנו לא כמו האמינות, בסדר? אנחנו מאמינים בצורה אחרת. כי יוצר הכל הוא, מה, במה אנחנו? יוצר הכל הוא, הכוונה, גם את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה. וישראל, אני מסיים עוד דקה. עוד דקה, עוד דקה אני מסיים. כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו השם צבאות. והעולם, הנה, שים לב פה. זה הדבר החשוב. פה כתובים הדברים החשובים. והעולם הגשמי, עם כל, העולם הגשמי, עם כל עומק הרישה המקננת בבשר, נכון? יש פה, יש רישה בעולם הזה, יש בעל פאור, יש פה גם לפעמים בוחרים בבעל פאור, או בלהט"ב או בדברים אחרים, כן? יכולים להיות שיבושים נוראים בעולם הזה. הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור עולמים בעולמו, שהוא רשות היחיד, גם העולם הזה, כל העולם הוא רשות היחיד של הקדוש ברוך הוא. גם העולם הזה. של יחידו של עולם, אין עוד מלבדו. אתה הורית על הדעת, זה פסוק. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מה זה אומר? מה אומרים חזל? תקשיבו טוב עכשיו, זה חזק מאוד. מה אומרים חזל במסכת סנהדרין על הפסוק, אין עוד מלבדו? אפילו מעשה כשפים שמכחישים פמליה של מעלה. הקדוש ברוך הוא יודע לעבוד גם עם קוסמים. אפילו מעשה כשפים שהם כביכול מכחישים פעם, הם מנסים לפעול נגד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע לעבוד גם איתם, אל דאגה, כאילו. גם מפרשת בלק בסוף יצא קידוש השם. גם מכל המורכבות של הפרשה הזאת, כן? יצא קידוש, הכל עבדיו. ואפילו בעל פאור, ואפילו החטא של השיטים, הוא לא יעכב את האמת האלוקית, הוא לא יעכב את גאולתם של ישראל. אנחנו נתגבר על כל הנפילות האלה. במובן ה... באחרית הימים, ודאי ש... כן. אבל מה הוא רמז לו? מה בעצם בלעם רמז לבלק? שמה, באחרית הימים זהו, עם ישראל ינצח בסוף, כאילו. אין ספק, כאילו. אבל אם אתה כבר רוצה שאני אעזור לך במשהו, החולשה שלהם זה בהווה, כאילו. בהווה אפשר, כאילו, אפשר לעכב את הגאולה, כאילו. הגאולה תבוא בסוף! אבל בהווה... אפשר לפגוע בהם. ואנחנו, המטרה שלנו זה צריכה להיות שגם בהווה לא ליפול, כאילו, בסדר? אנחנו צריכים לשים לב הרבה פעמים דווקא להווה, דווקא הפוך לדברים הכי, הכי בסיסיים של החיים האישיים שלנו, של המידות, של איך אנחנו פה חיים בעולם הזה. נצח ישראל צריך לתת לנו המון המון רוח גבית, אבל הוא צריך לתת לנו רוח גבית לתורת משה ולחיים המוסריים שלנו כאן ועכשיו. בסדר, גם לנו יש יצר הרע, אבל התורה צריכה לבנות לנו את היכולת גם להתגבר על הבעיות שלנו בהווה. זה הקרב. בסדר? טוב, יאללה, פחות או יותר הבנתם, בסדר? יאללה. כן.